הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השמיני מהלכות ביקורים עם שאר מתנות כהונה שבגבולין, שהוא הפרק הרביעי והאחרון מארבעת הפרקים העוסקים בדיני החלה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על הפרשת החלה. מתחילה הוא מדבר על איזה שלב בעשיית העיסה מאפשר הפרשת חלה, ובאיזה שלב חל חיוב הפרשת חלה. לאחר מכן הוא מדבר על גורמי פטור שונים שהראו לפני ההתחייבות בחלה, דין עשיית עיסה בתומה, והרמב״ם מסיים בדיני הנאמנות על הפרשת חלה. פותח הרמב״ם בהלכה א', המפריש חלתו קמח, שהפריש חלה מהקמח לפני שעשהו לעיסה, אינה חלה כלל, משום שהקמח אינו חייב בחלה, שהרי בנוגע לחלה נאמר בתורה בפרשת שלח, ראשית אריסותיכם, דהיינו איסותיכם. ואם נתן הישראל הכהן את אותה חלה שהפריש מהקמח, הרי גזל ביד הכהן, שצריך הכהן להחזירה לבעלי הישראל, משום שהוא נתן לו אותה בטעות, מפני שחשב שחל עליה דין חלה. ושאר העיסה חייבת בחלה, שבאם הפריש את החלה מן הקמח, מכיוון שלא חל עליה דין חלה כלל, הרי כאשר יעשה משאר הקמח עיסה, שאז היא תתחייב בחלה, הוא יהיה חייב להפריש ממנה חלה. ואותו הקמח שיפרישו לשם חלה, אם יש בו אומר שזהו השיעור המחייב הפרשת חלה ועושה הוא עיסה, הרי זה מפריש ממנו חלה כי שאר כל קמח חולין, אך אם אין באותו קמח שיפרישו קודם לשם חלה, מידה של אומר, והוא עושה הוא עיסה לבדו, אין הוא מתחייב בחלה, שלא חל על הקמח הזה שום דין חלה אף לא לחומרה, ולפיכך כאשר הוא עושה ממנו עיסה בפני עצמה, הרי אם יש בה שיעור עומר, צריך להפריש ממנה חלה כפי שמפריש מכל עיסת חולין, ואם אין בה שיעור עומר, הרי מכיוון שהחיוב הוא בשעת גלגול העיסה, ואז לא היה בשיעור, הרי איננה חייבת בחלה. הלכה ב', מתי מפרישין החלה? דהיינו מאיזה שלב בעשיית העיסה ניתן כבר להפריש חלה? דהיינו שבאם הוא רוצה הוא יכול כבר אז להפריש חלה, אף שאין עליו עדיין חיוב גמור לכך, והוא יכול לאכול מהעיסה הרי ללא הפרשה. הרי השלב הראשון שבו ניתן להפריש את החלה אם הוא רוצה, הוא כשייתן את המים לתוך הקמח, ויתערב הקמח במים, דהיינו שהקמח יתערב מעצמו במים, על ידי שפיכתם עליו, אף שהוא עדיין לא גלגל את העיסה, ועדיין לא נתערבה היטב, הרי הוא מפריש את החלה מתחילה דבר שנילוש, דאף אם עדיין לא נתערב במים כל הקמח שבערבה, דהיינו הקערה של אשבה, הרי הוא יכול להפריש חלה מתחילה דבר שנילוש. דהיינו מהקמח שכבר נתערב במים, אך זהו דווקא כשיש בקמח שנתערב במים שיעור חלה. ואנו למדים זאת ממה שנאמר לגבי חלה ראשית אריסותיכם, שאף שעדיין לא גלגל את העיסה ולא ערב אותה לגמרי, וממילא עדיין לא התחייבה בחלה, בכל זאת מכיוון שנתערבה קצת על ידי נתינת המים, הרי באם הוא רוצה הוא יכול כבר להפריש ממנה חלה. והוא שלא יישאר שם בערבה, בקערה של אשבה, קמח שלא נתערב במים, בשיעור עומר המחייב בחלה, שהרי על אותו חלק עדיין לא ניתן להפריש חלה, וכשיתערב אותו קמח אחר כך במים ויעשה ממנו עיסה, הרי מכיוון שיש בו לבדו שיעור עומר, הרי הוא יתחייב בחלה, וכאשר יעשה מהכל יחד עיסה, תהיה כל העיסה מעורבת בטבל. ואם אמר בשעה שמפריש מאותו מקצת קמח שנתערב במים, הרי זה חלה על העיסה ועל השעור ועל הקמח שנשתייר, דיינו שהוא מפריש את החלה על כל חלקי העיסה, כולל השעור וכולל הקמח שנשאר שעדיין לא נתערב במים, והוא מתנה בפירוש שלי שתעשה כולה עיסה אחת, רק אז תתקדש זו שבידי לשם חלה, הרי זה מותר שהחלה תועיל אף לקמח שלא יתערב אתה במים, ועדיין לא ניתן להפריש ממנו חלה, מכיוון שהוא אמר מראש שרק לאחר שכל הקמח יתערב במים ויהיה כולו לעיסה, רק אז יחול על מה שמפריש שם חלה. ואז הרי כבר כל העיסה תהיה חייבת בחלה. הוא מבאר הרבקי ואיגר שאין זה נחשב כמפריש על דבר שלא בא לעולם, ומכיוון שבידו לגלגלה מיחד לעיסה אחת, הרי אין הדבר נחשב כמחוסר מעשה, ולפיכך דבריו קיימים. הלכה ג' הניח את העיסה בלא להפריש את חלתה עד שלש הכל וערבה שגמר את עשיית העיסה ורק אחר כך הפריש ממנה חלה, הרי אין בכך כלום שאפשר לעשות אף כך לכתחילה. דאף שנאמר ראשית הריסותיכם, הרי מכך אנו למדים רק שאפשר כבר להפריש חלה כאשר התחיל להתערב הקמח במים, אך מותר אף לכתחילה להפריש את החלה בגמר עשיית העיסה. ואם לא יפריש את החלה בעודה בצק, אלא אפה תחילה את הכל, הרי זה מפריש חלה מן הפת. כמו שביארנו בפרק שישי, שלמדים ממה שנאמר בנוגע להפרשת חלה, שזהו והיה בה חולכם מלחם הארץ, שניתן להפריש חלה אף לאחר האפייה, כאשר האיסה הפכה ללחם. אך לכתחילה מצווה מן המובחר להפריש בעודה איסה, משום שנאמר ראשית הריסותיכם, דיינו איסותיכם. הלכה ד' מאמתי תתחייב האיסה בחלה, שתהיה בגדר טבל ויהיה אסור לאכול ממנה אף אכילת הרי קודם שיפריש חלה, מי שתתגלגל בחיטים ויתערב הקמח במים, שתהליך עשיית האיסה מתחיל בשפיחת מים לתוך קערה שבה מצוי הקמח, ובשלב הראשוני של עירוב המים עם הקמח נוצרים מעין פתיתי בצק, ואת הפתיתים הללו חוזרים ולשים עד שמתקבלת טיסה אחידה וגמישה שניתנת לייצור ועריכה, וזהו הגלגול. ותהליך זה נעשה בקמח חיטים שיש בהם הרבה גלוטן, שגורם להידבקות האיסה. לעומת זאת, בקמח סעורים שכמות הגלוטן בהם נמוכה, האיסה אינה נדבקת יפה, אלא נוטה להתפורר, ולפיכך חיוב והפרשת החלה ממנה הוא כאשר תתמתם בסעורים ותעשה כולה גוף אחד. שבסעורים האיסה נגמרת על ידי טמטום, דהיינו הדבקה של חלקי האיסה לגוש אטום. ואוכלין הרי מן האיסה ללא הפרשת חלה עד שתתגלגל בחיטים ותתמתם בסעורים. והכוסמין כחיטים ושיבולת שואל והשיפון כסעורים, שהכוסמין הם סוג של חיטים והשיבולת שואל והשיפון הם סוג של סעורים. ולפיכך אף שבאים ערבה מיחד ועשה מהם עיסה אחת, הרי כולם מצטרפים לשיעור חלה, מכל מקום לעניין אופן הלישה קובע את זמן החיוב בחלה, הרי הכוסמין דומים בטבעם לחיטים והשיבולת שואל והשיפון לסעורים. הלכה ה' יובים גלגלה האיסה כאשר היא עשויה מחיטים ונתמתמה האיסה באיסה צהורים, שאז היא כבר חייבת בהפרשת חלה, הרי האוכל ממנה אף אכילת הרי קודם הפרשת חלה חייב מיטה בידי שמיים, מפני שהיא טבל, כשם שהאוכל מפירות שלא הופרשה מהם תרומה חייב מיטה בידי שמיים, שהרי אף החלה קרויה תרומה. ולפיכך, אם הייתה האיסה חייבת בחלה מן התורה, הרי האוכל ממנה לוקה ככל אוכל טבל, כפי שעדינו באוכל טבל שלא הופרשה ממנו תרומה, שהרי הוא עובר עליו דאורייתא. ואם הייתה חייבת בחלה מדבריהם, כגון בחוץ לארץ, או בזמן הזה אף בארץ ישראל, הרי האוכל מהאיסה לפני הפרשת החלה מקין אותו מכת מרדות מלכות מדרבנן. ולסיכום, מהקמח לא ניתן כלל להפריש חלה, ואם יפריש חלה מהקמח אינה חלה כלל, כאשר הוא שפך מים על הקמח, והתחיל הקמח להתערב במים, הרי באם הוא רוצה הוא יכול כבר להפריש חלה על אותו קמח שהתערב במים, אך לא חל עליו עדיין חיוב להפריש חלה, ולפיכך ניתן לאכול ממנו הרי, ורק כאשר הוא גלגל בידו את האיסה היטב, ונגמרה מלאכת האיסה באופנים שונים בחיטים ובסעורים, הרי חל עליו חיוב להפריש ממנה חלה, והאוכל ממנה אף אכילת הרי קודם שיפריש חלה, הרי הוא חייב מיטה בידי שמיים ולוקה, או מקבל מכת מרדות בין חיוב החלה ומדרבנן. הלכה ו' איסה שנדמה עד שלא תתגלגל, דהיינו שלפני שנתגלגלה האיסה ונתחייבה בחלה, נתערבה באיסה תרומה, ולאחר מכן גלגל את האיסה, הרי היא פטורה מן החלה, שבחלה נאמר תרימו תרומה, ולא כאשר היא כבר תרומה. ומכיוון שצריך להתייחס לתערובת תרומה כתרומה, שצריך לאוכלה בתערה ואסורה לזרים, הרי היא פטורה מן החלה כתרומה. אך באם מי שתגלגל התערבה בתרומה, הרי היא חייבת בחלה, ומכיוון שכבר נתחייבה בחלה בשעת הגלגול, שוב אין הדימוע פותר אותה מחיובה. וכן המקדיש את טיסתו או המפקיר אותה קודם שנתגלגלה, שההקדש וההפקר פטורים מן החלה, שהרי נאמר בחלה ראשית הריסותיכם, ופדעה שפדה את האיסה מההקדש והיא הפכה להיות חולין, או זכה בה שזכה באיסה מההפקר עוד לפני שנתגלגלה ואחר כך גלגלה, כאשר היא כבר בידו והיא חולין, או שהקדישה או הפקיר אותה כבר לאחר שנתגלגלה, ולאחר מכן ופדעה או זכה בה, הרי זו חייבת בחלה, שהרי בכל האופנים הללו בשעת הגלגול היא הייתה חולין והייתה שייכת לו, והיא בכלל הריסותיכם. ובאמת אם הקדישה או הפקיר אותה לאחר שנתגלגלה, אף אם לא פדעה או שלא זכה בה, מכיוון שכבר נתחייבה בחלה, שוב ואין ההקדש או ההפקר מפקיע את החיוב. ומה שכתב הרמב״ם בזה ופדעה או זכה בה, כתבו המפרשים שזהו בהמשך למה שכתב כך, במצב שהקדיש או הפקיר קודם שנתגלגלה. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, אך באים מקדישה קודם שתתגלגל, ונתגלגלה כאשר הייתה ביד ההקדש ורק אחר כך פדעה, וכן אם הפקירה קודם שתתגלגל, ונתגלגלה בשעה שהייתה הפקר ואחר כך זכה בה, הרי זו פטורה מנחלה, שבשעת חובתה, בזמן שבו האישה מתחייבת בחלה שזו שעת גלגולה, הייתה פטורה, משום שהייתה זה קדש או הפקר, ואין היא בכלל ראשית הריסותיכם. הלכה חטא, וכן נוכרי שנתן לישראל קמח כדי לעשות לו ממנו אישה, ואחר כך נמלח הנוכרי ונתנה לו לישראל במתנה, הרי בים נתנה לו במתנה עד שלא גלגלה ישראל, הרי חייבת בחלה, דאף שאיסת הנוכרי פטורה מנחלה שאיני בכלל הריסותיכם, הרי מכיוון שבישת הגלגול היא הייתה כבר של הישראל, הרי מתחייבת אז בחלה, אך בים רק לאחר שגלגלה נתן הגוי לישראל את האיסה במתנה, הרי פטורה מנחלה, דאף שהישראל גלגלה ואתה היא לגמרי שלו, הרי מכיוון שבשעה שגלגלה שזו אישת חיוב החלה, הייתה האישה שייכת לגוי, הרי נפטרה מהחלה, ושוב לא חלה לה חיוב כאשר הישראל מקבל אותה אחר כך במתנה. הלכה תת, גר שנתגייר, לא נאמר גוי שנתגייר, משום שהעובדה שנתגייר מוכיחה שעוד לפני שנתגייר כבר היה בו ניצוץ, שהוא זה שדחף אותו להתגייר. והייתה לו אישה בעודו גוי, הרי באם האישה נתגלגלה עד שלא נתגייר, שגלגלת האישה בעודו גוי, הרי פטורה מנחלה, דבעת חיובה של האישה בחלה שהוא שעת הגלגול, הרי הוא היה עדיין גוי ואין זו בכלל הריסותיכם, ואם מי שנתגייר נתגלגלה האישה, הרי חייבת, שרי נתגלגלה ברשות ישראל ונתחייבה בחלה. ואם ספק אם נתגלגלה קודם שהתגייר או לאחר שהתגייר, כגון שמישהו אחר גלגל עבורו את האישה בערך באותו הזמן שבו נתגייר, ולא ברור אם נתגלגלה לפני שנתגייר או לאחרי, הרי חייבת בחלה מספק, לפי שהוא אכילה הטבל שלו הופרשה ממנו חלה, וון מיטה בידי שמיים, ולפיכך צריכים להחמיר בו. ובאמת בכל איסור דאורייתא הרי הכלל הוא שספק הדאורייתא לחומרה, וכתבו המפרשים שאין כוונת הרמב״ם שדווקא משום שהוא אבון מיטה צריך להחמיר בו, אלא שמכיוון שהוא ספק איסור דאורייתא לפיכך הולכים בו לחומרה, בשונה מספק ממון שהמוסים מחברו עליו הראיה, אלא שהרמב״ם נקט את האמת שבחלה יש אבון מיטה, אך גם באם היה רק איסור לאו, היה אותו הדין. ואף שחיוב החלה בזמן הזה הוא רק מדרבנן, וספיק הדרבנן לכולה, מבאר התז שמכיוון שבזמן שכל ישראל היו בארץ ישראל חיוב החלה בעיה מדאורייתא, לפיכך הולכים בה לחומרה אף בזמן הזה, ובאמת בחוץ לארץ שמעולם לא היה בחיוב חלה מהתורה, ניתן להקל במקרה של ספק. ולאחר שהפריש את החלה מספק ונתנה לכהן, הרי זר, מי שאינו כהן, שאכל חלת ספק זו וכיוצא בספקות אחרים, האם היו חייבים להפריש את החלה? הרי אותו זר משלם רק קרן לכהן ואין חייב עליה חומש, שזר שאכל חלת ודאי חייב לשלם לכהן קרן וחומש. אך כאן שהזר אכל רק ספק חלה, הרי הוא משלם רק את הקרן ופטור מן החומש. ומכיוון שאותה ספק חלה ניתנה בכל אופן לכהן, הרי האוכלה בכל מקרה חייב לשלם לו את הקרן, שהרי אף להצד שהיא אינה חייבת בחלה ואיחולין, מכיוון שהיא ניתנה לכהן, הרי גם האוכל חולין של חברו חייב לשלם לו קרן, אך מהחומש הוא פטור דמכיוון שחיוב החומש הוא רק על אכילת החלה, וישנו ספק באם אכל חלה הרי המוציא מחברו עליו הראיה. הלכה יהוד, אישה שנולד בספק תומה, קודם שתתגלגל, שעדיין לא נתחייבה בחלה, יעשנה בתומה, שיכול לגלגלה גם באופן שמתמא אותה ודאי, כגון שיגלגלו האנשים תמאים ויתמו אותה. מכיוון שאפילו אם יעשנה בתארה, אין הכהן רשאי לאכול את החלה מפני שהיא ספק תמאה, ובלאו הכי היא נועדה לשריפה. ואף שהוא מתמא אישה שייתכן שהיא תאורה, הרי מותר לתמא חולין שבארץ ישראל, שישנו איסור לתמא רק תרומה או חלה שהם קדושים, אכן איסור לתמא את החולין, ולאחר שתתגלגל יפריש ממנה חלה ותשרף חלתה, כאמור שבלאו הכי הוא היה חייב לשרוף את החלה מפני הספק. אך באם נולד לה לאישה כבר לאחר שנתגלגלה ונתחייבה בחלה ספק תומה, הרי אף אם נולד לה ספק תומה כזה שרק ודאה מתמא את החולין מן התורה, וספקה אינו מתמא את החולין, כגון ספק אם נשען עזב על האיש הטהור, הרי גמרנה את האישה בתאורה שיזהר לא לתמא אותה. דמאחר שכבר נתגלגלה האישה ונתחייבה בחלה, הרי כל תומה שוודאה מתמא את החולין גזרו על ספקו. דיינו כאשר ישנו ספק האם נתמאו בתומה זו, הרי גזרו עליו בחולין הטבולים לחלה שלא יתמו אותן, דויל ונטבלו לחלה, קנו שיהיה דינם כחלה עצמה, שבוודאי אסור לתמא אותה באם יתמאה מספק, שרי ייתכן שהוא עובר על האיסור לתמא חלה. דהיינו שאף תומה שרק ודאה מתמא את החולין, וספקה אינו מתמא את החולין, מכל מקום מאחר שנתגלגלה האישה, והיא הופכת להיות חולין הטבולים לחלה, הרי גזרו חכמים שיהיה דינה כחלה, שאף כאשר יתמאה מספק, אסור לתמא אותה תומת ודאי. ולאחר שמפריש מעיסה זו חלה, הרי תהיה החלה תלויה ועומדת, לא נאכלת שמה היא טמאה ואסור לאוכלה, וגם לא נשרפת שמה היא טהורה ואסור לשורפה, ותהיה מונחת עד שתתאמה תומה ודאית או שתרכיב. ואף שנתבהר בפרק הקודם שמותר לתאמה חולין הטבולין לחלה, הרי מדובר שם שאין הוא עתיד להפריש את החלה מהם, אלא מעיסה אחרת. והאיסור כאן הוא כאשר הוא עתיד להפריש את החלה מאותה העיסה, ובכך הוא גורם לחלה להתאמה. הלכה יהודה לד, הלוקח לחם מנחתו מהארץ בסוריה, ואמר לו הפרשתי חלה, הרי אף שבסוריה חיוב הפרשת החלה הוא רק מדרבנן, הרי הלוקח אינו צריך להפריש חלה מספק, שמה נחתו מהארץ לא יפריש ממנה חלה, משום שכשם שלא נחשדו כל ישראל בארץ, דהיינו בארץ ישראל על תרומה גדולה, דה אפשר לסמוך אף על המאה הארצות שמפרישים תרומה גדולה, מפני שמהתורה אין לה שיעור ויוצאים ידי חובה בהפרשת כלשהו, וכך לא נחשדו על התרומה בסוריה, ושם לא גזרו כלל על אדמי, הרי כך לא נחשדו המאה הארץ בסוריה על החלה, ומאותו הטעם שגם חלה אפשר לשאת ידי חובת הפרשתה מהתורה בכלשהו. ולפיכך אף שאין חיוב החלה בסוריה אלא מדרבנן, נאמן הנחתום העם הארץ לומר שיפריש את החלה. וקל וחומר שבארץ ישראל נאמן הנחתום העם הארץ לומר שיפריש אותה, שהרי בארץ בנוסף לכך שאפשר לשאת ידי חובה מהתורה בכלשהו, הרי שם חיוב הפרשת החלה הוא מהתורה, ועיסה התבולה שם לחלה חייבים עליה מיטה בידי שמיים. וכתב הרדבז שמדברי הרמב״ם, שבאם אמר לו הנחתום עם הארץ הפרשתי חלה הוא נאמן, משמע שבסתם אי אפשר לסמוך על כך שיפריש, וכך הדין הוא אף בארץ ישראל, שדווקא בחבר אנו אומרים שחזקה שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. אך לעם הארץ אין חזקה זו, ורק אם אומר הפרשתי חלה הרי הוא נאמן, הוא מהטעם שנתבהר. הלכת את וו, הלוקח לחם בחוץ על הארץ מן הנחתום עם הארץ, צריך להפריש חלה מספק, שמה הנחתום לא יפריש. שאף אם אומר לו הנחתום העם הארץ שיפריש ממנה חלה, אין הוא נאמן. ואף שגם בסוריה חיוב הפרשת החלה הוא כמו בשאר חוץ לארץ מדרבנן, ובסוריה הנחתום העם הארץ נאמן, מבאר המארי קורקוס שזהו לפי שבדקו וראו שלא היו הנחתומים מפרישים חלה בחוץ לארץ. שרק בסוריה שעשו אותה החכמים לכמה דברים כארץ ישראל, הם הרגישו חובה להפריש בחלה, אך בחוץ לארץ לא היו מפרישים. אבל הלוקח לחם מבעל הבית בחוץ לארץ, שקונה לחם מאדם פרטי שאינו מוכר לחם בקביעות, הרי בשונה מהנחתום שזוהי פרנסתו והוא חשוד על החלה, משום שהוא חושש בטעות של ידי הפרשת החלה תתמעט פרנסתו, הרי בעל הבית שאינו מוכר לחם בקביעות, אינו חושש לכך ולפיכך אינו חשוד שלא יפריש חלה. ואין צריך לומר המתארח אצלו, שיתארח אצל בעל הבית והוא נותן לו לאכול לחם, הרי אינו צריך להפריש חלה מספק, וכאשר הוא מתארח אצלו, הרי בוודאי הוא נאמן לומר שיפריש חלה, שהרי הוא רוצה לקלקל את יחסיו עם אורחו. והרי ודיסיג, שמהגמרה נראה שהמתארח אפילו אצל הנחתום אינו צריך להפריש חלה, כאשר הוא מאכיל אותו מאותה עיסה שהנחתום עצמו אוכל ממנה. שבוודאי הנחתום מפריש חלה מהעיסה שעושה לעצמו, ואינו חשוד אלא על מחירה לאחרים של עיסה שלא יפריש ממנה חלה, וכתב המארי קורקוס שבוודאי גם הרמב״ם מודה שבאם יתארח אצל נחתום והנחתום נותן לו מהעיסה שהוא עצמו אוכל ממנה, הרי הוא יכול לאכול ממנה ללא חשש. וכאן מסתיים הפרק השמיני, ובכך סיימנו את דיני החלה. ובפרק הבא נלמד על מתנת כהונה אחרת, והיא הזרוע לחיים והקיבה.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.